ערב טוב למאזיני קול ברמה. אני דניאל אסור מאחורי המיקרופון. הטכנאי שמעון שני, ואנחנו שוב בתוכנית האמנתי כי אדבר. אני רוצה לפתוח עוד פעם, כמו בכל התוכניות האחרות, להתחיל דווקא עם פרשיות השבוע ולזכור איזו סקירה כללית אחת. מיד אחרי פרשת בשלח, והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, עם ישראל יוצא ממצרים. הקדוש ברוך הוא מחזר אחרי קלתו, כנסת ישראל, הוא מראה את כוחו בעשר עמקות, הוא מוציא את עם ישראל למצרים, להחתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, והנה הקדוש ברוך הוא מוביל את עם ישראל קריאת ים סוף, קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף. זה בעצם, אנחנו משווים את זה לאירוסין, טקס האירוסין, קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף. אגב, בלשון מליצית שמעתי אחד מיועצי הנישואין שאמר לי שלמה משווים בעצם, למה קשה זיווגם של ישראל דווקא כקריאת ים סוף? כמו שכשנחשון בן עמינדב נכנס למים, אז הוא היה צריך להיכנס, ורק כשהמים הגיעו ממש ממש לחותם וכבר לא היה אפשר לנשום, אז נקרא ים סוף. אבל תארו לעצמכם, אדם גבוה, שהוא ממש גבוה, או אדם שמרים את האף, צריך פשוט להיכנס הרבה יותר לתוך המים, ואם הוא נמוך, אז הוא לא צריך כל כך להיכנס לתוך המים הרבה, הים נקרא הרבה יותר מהר. כך זה בדיוק גם בשידוחים. כשאדם נכנס לשידוך, אם הוא מרים את האף יותר מדי, הוא לא ענוותן, אלא הוא פשוט מתחיל לברור ולהתייחס לדברים הלא בדיוק, לא בדיוק עם יראת שמיים טהורה, אז פה, עד שנקרא לו הים ועד שמוצא את זיווגו. לעומת זאת אדם, שפשוט נכנס בענוותנות, וירת שמיים, ובאמת, אז הים נקרא לקראתו, הוא מוצא את זיווגו. לכן קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף. אבל מיד אחרי קריאת ים סוף, מיד אחרי טקס האירוסין בין כנסת ישראל לקודשא בריחו, האהבה הגדולה של היוניברס, השכינה הקדושה לקודשא בריחו, הסיפור הזה נמשך. סיפור האהבה המדהים הזה נמשך. והנה טקס הכלולות, פרשת משפטים, אנחנו מגיעים, כן, במתן תורה, יש את הכתובה. פרשת משפטים זה בעצם הכתובה שניתנת לנו. התורה עצמה, שהיא בעצם הכתובה בין כנסת ישראל לקודשא בריחו, כחתן היוצא, לכן אנחנו, הגמרא גם כן משווה, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה. נאמר חמש פעמים, בכל העם שומעים את הקולות, קולות במעמד הר סיני, ולכן כל המשמח חתן וקלה, כאילו בעצם... זוכה לטקס מעמד הר סיני שניתנה בחמישה קולות, גם חתן וקלה, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל מצלות חתנים מחופתם ונערים משתי נגינתם. אחרי כל משווים את טקס החופה למעמד הר סיני, כשלמעשה פתאום אנחנו מגיעים לפרשה לא כל כך ברורה איפשהו, פרשת תרומה, מיד אחרי פרשת משפטים שזה בעצם הכתובה שניתנה. פרשת תרומה לא כל כך ברורה לנו, מה יש שם? וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, תכלת וארגמן ותולת שני ושש ועיזים. הפרשה ממשיכה, ואורות אלים מאודמים, ואורות חשים ועצי שיטים, ושמן למאור, ובשמים לשמן. אבל איפה כל זה קשור לאהבה הגדולה הזאת שבין קודשא בריחו לכנסת ישראל? כאן צריך להבין שהקדוש ברוך הוא אומר, דבר לבני ישראל ויקחו לי. הם לוקחים משלי, והם נותנים לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. הוא אומר רשי, שזה בלשון נדבה, והוא לשון רצון טוב, מכיוון שהם צריכים לתת את הלב. כי הקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל, והוא בא לשכון בתוך העם היהודי. הוא בא לשכון בתוכם, והנה המשכן, ושכנתי בתוכם. וכאן מדברים עדיין על האהבה והקשר בין כנסת ישראל לקודשא בריחו. אי אפשר לתת לקודשא בריחו שום דבר, לא כסף ולא זהב, כי הכל משלו. מה אפשר לתת לו? את הרצון הטוב, את הלב, כדי שהוא יוכל לשכון בו, ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מאיתם. למעשה, כשאנחנו מסתכלים על כל הבנייה של המשכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ותבנית כל כליו, כן תעשו, אז צריך להסתכל על תבנית כל כליו, וכן לעשות. על מה בדיוק להסתכל בתבנית כל כליו? ועשית שניים כרובים זהב, מקשה תעשה אותם משני קצוות הכפורת, ועשה כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשו את הכרובים על שתי קצותיו. היו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הקרובים. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הקרובים, אשר על הארון, ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל מבין הקרובים. דווקא מבין הקרובים. ורשי שם מסביר, בכל יש שני פסוקים שסותרים זה את זה. בפעם אחת כתוב שהקדוש ברוך הוא מתגלה מתוך אוהל מועד, ופעם אחרת מבין שני הקרובים, והוא מיישב שבעצם השכינה יורדת מן השמיים, והיא יורדת אל בין שני הקרובים, ומשם נשמע הכל, בוקע הכל. אבל הקרובים האלה, בואו נתבונן, פניהם כפני תינוק. יש להם ארבעה מצבים. המצב הראשון זה כשהם מסתכלים אחד על השני מאור פנים. ואז הקשר בין קודש הבריחו ושכינתי, בין כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, בין בעל ואשתו, הוא ממש ממש במאור פנים. הכל טוב. הם שוחחים אחד על השני, מגנים אחד על השני. יש מערכת יחסים נפלאה. קשר ממש של בעל ואישה, הכל בהרמוניה מושלמת. ואז הכל, הקדוש ברוך הוא מדבר מבין הקרובים. על פעמים שהמצב הוא שהקרובים היו מסתובבים ופונים אחד מאת השני הלאה, לא מסתכלים אחד על השני. זה המצב הפחות טוב, מסמל את המדרגה הרוחנית הנמוכה ויותר, כשבעצם אין כביכול קשר, או הקשר הוא נסתר, הוא לא נראה מעל הכפורת, מעל ארון העדות. ישנם עוד שני סוגי קשר, כאשר הקרוב הימני כן מסתכל עם פניו אל הקרוב השני, והקרוב השני מסתכל ממנו והלאה, ימין מקרבת, שמאל דוחה, ויש את המצב הנוסף שבו דווקא השמאל מסתכלת, ואילו הימין פה פונה הלאה, עדיין הקשר הוא לא כל כך מושלם. ורק כאשר בעצם יש מדרגות שונות, גם בהתגלות, אספקלריה מהירה בנבואה, ואספקלריה שאינה מהירה, או רוח הקודש, ומדרגות שונות בכלל ישראל, מסמן את הקשר בין קודש הבריחו ושכינתי. אז זאת אומרת שבעצם פרשת תרומה, היא מסמלת את הקרבה של הקדוש ברוך הוא, שהוא בעצם הבעל, לכנסת ישראל. ועדיין ממשיכים סיפור האהבה של ההוויה של קודש הבריחו ושכינתי, גם בפרשת תרומה. עם כל הזהב, והכסף, והנחושת, והתחלת, והרגמן, שאנחנו איפשהו מאבדים טיפה. לא, 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 זה עדיין ושכנתי בתוכה. איתנו פה באולפן נמצא אדם מאוד מעניין, שהזמנתי במיוחד כדי לדבר על הנושא המאוד קרוב אלינו. נושא הזוגיות, הקשר שבינו לבינה, בין איש לאשתו. הזמנו את יעקב ארנברג, מנחה ויועץ ומרצה בתחום הנישואין. יש לו תואר ראשון בפסיכולוגיה, מתמחות מיוחדת בתחום הנישואין. בוגר המכון הישראלי, מכון ינר, הוציא מספר דיסקים מאוד מעניינים. ניתן לנו כמה טיפים בנושא חיי העושר של הנישואין. ערב טוב לך.
ערב טוב.
בוא ספר לנו טיפה קצת על עצמך.
אני אמשיך טיפה ברשותך ברעיון של פרשת שבוע. דיברת על פרשת תרומה, אנחנו נפרדנו מפרשת משפטים. ראיתי פעם משובות, חסידי יפה, מה זה ראשי תיבות, משפטים. מוטב שיעשה פשרה, טרם יעשה משפט. כמה שהנושא הזה כל כך, כל כך נכון לגבי זוגיות, לגבי חיי משפחה. לא שהדין ינקוב את ההר, להיות הרבה יותר רכים. זה נראה על פניו כאילו פשרה, אבל הפשרה הזאת איתה מנצחים. גם כל פרשת משפטים מדברת שם על דינים בין אדם לחברו. איך ראיתי שהדבר הגבוה ביותר בין אדם לחברו זה ואהבת לרעייתך כמוך. זאת אומרת, אנחנו רגילים ואהבת לרעך, כי המדיד הנכון ביותר, כל הבעלים נורא נחמדים, נורא יפים, נורא טובים, נורא מחייכים, נורא רציניים, נורא תומכים, עושים המון המון חסדים בחוץ. כשזה מגיע הביתה, העסק טיפה נשכח. ומה שאנחנו לומדים ומנסים בהנחיית נישואין להביא, שעשיית החסד והדמות האמיתית של אותו בעל מתבטאת בתוך הבית, כך שבעצם ואהבת לרעייתך כמוך, זה הכלל הגדול בתורה. אם זה מתחילים, זו הייתה פרשת משפטים.
זאת אומרת, שמה שאתה בעצם מרמז, אני אפשיט את זה ממשל לנמשל, שהקדוש ברוך הוא אוהב את כנסת ישראל ממש כמוהו, כמו שהוא אוהב את עצמו. ואהבת לרעך כמוך, כי מצד זה חל החיוב של האהבה של הבעל כלפי אשתו.
נכון.
אז אם זה כך, והקדוש ברוך הוא בעצם הבעל וכנסת ישראל היא האישה, אז מכאן נלמד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את כנסת ישראל.
ודאי. קודם כל, מנדה נפח מדילי נפח בעצם. כמה שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בעצם, אנחנו ממש ממש בנים למקום. ויש הרבה מללמוד. מאיך שהקדוש ברוך הוא חומל על ישראל, למרות כל מה שעשו, נו הרבה מה להכניס חמלה לבית, הרבה ויתור.
אבל לפני שאנחנו נכנסים לתוך הבית הישראלי, או היהודי, נאמר יותר מדויק, ומתחילים לנבור ולקבל את הטיפים, ואולי גם תספר לנו קצת סיפורים מרתקים, שאולי בהחלט, אני חושב שהם מאוד מאוד יעניינו את הציבור שלנו. איפה בכלל מקבלים הכשרה להתמחות כזאת? מנחה נישואין, יועץ נישואין, איפה אפשר להתמחות בתחום הזה? יש הרבה בעלים שחיים את החיים, עם 6 ילדים, 8 ילדים. אני יודע שצריך לקבל רישיון נהיגה, אני יודע שצריך לקבל... לא מצאנו שמקבלים רישיון הורות או רישיון בעלות.
להיות בעל.
אז איפה מקבלים הכשרה כזאת?
אוקיי. קודם כל, אני חושב שעשו דבר גדול, יש בירושלים... האיגוד הישראלי למנחי נישואין שקיבל את ברכתם של כל גדולי הדור, בראש המכון עומד דוקטור מאיר עשור, ובצוות הניהולי פרופסור רמי שקד, הרב שמחה כהן שליטה, שהוא מורי ורבי, והבית ספר הזה ברוך השם כבר הכשיר כמה מאות מנחי נישואין רבניים, הכשרה יחסית ארוכה. המכון קיבל הכרה גם באוניברסיטאות בארץ, אוניברסיטאות בעולם, לומדים שם פסיכולוגיה, לומדים שם ניהול בית, לומדים שם הבנת השונות בין בעל לאישה.
פסיכולוגיה לומדים בהרבה מקומות, השאלה היא, זה מכוון על פי השקפת עולם יהודית, ברוך ישראל סבא, שאנחנו יכולים לומר, כי הבית היהודי הוא בעצם הנקודה הרגישה ביותר, כלומר, החוסן הפנימי של חברה, נתחיל מהתא המשפחתי, מהתא הקטן. כשאנחנו מסתכלים בדרך כלל וחושבים על ביטחון, אנחנו חושבים על ביטחון בגבולות. אבל בעצם פה אנחנו מדברים על החוסן הפנימי של החברה שלנו כחברה, וזה מתחיל איפשהו בבית היהודי. זה דבר שיש לו השלכות על כלל החברה הישראלית, והוא בעל עוצמה אדיר, הליבה, הדבר הרגיש ביותר בחברה הישראלית. פה צריך שזה יהיה ממש מכוון ברוח ישראל סבא. השאלה היא, מה אתה יכול לספר לנו על המכון שבו למדת או הוכשרת?
כן, המכון כמובן שהוא מונחה על פי דעת תורה. יש במכון בית תורה שמנחה אותו, של הרב הגאון רבי פנחס שיינברג, שהוא נותן את הסמכות התורנית הגבוהה. הרב שמחה כהן שהוא מעביר את הפן התורני. גם שאר המרצים, מה שמנחה אותם, זה רוח התורה. אנחנו יכולים לראות, ואני רוצה לרגע להתחבר למה שאמרת, אנחנו אומרים בתפילת הבוקר, בתפילת השחרית, אומרים איזה דברים יש להם חלק לעולם הבא. אז כתוב שם, והבאת שלום בין איש לאשתו, ותלמוד תורה כנגד כולם. אז יש כאלה שרוצים לשים את הפסיק לפני הבאת שלום בין איש לאשתו. הבאת שלום בין איש לאשתו ותלמוד תורה כנגד כולם. זאת אומרת, אם מתחברים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מבינים שעניין של הבאת שלום בין בני זוג, זה באמת כנגד כולם. וזה באמת החוסן הגדול של משפחה. יש במדינת ישראל סטטיסטיקות שמדברות לצערנו על משהו, נתחיל עם הסמכות. משהו כמו 10,000 תיקי נישואין שנפתחים. אני מדבר בגוש דן. מולם, וזה באמת לצערנו, משהו בסביבות מעל 3,000 מקרי גירושין. זה אומר במילים אחרות, אתה הולך ברחוב, כל 3 זוגות, אחד מהם או שהוא כבר גרוש, או שהוא בפוטנציאל. כואב הלב לדעת שאחד מתוך 3 זוגות, לצערנו, לא ממשיכים לחיות ביחד, וזה מצריך בית ספר.
השאלה היא, כשאתה מדבר על הסטטיסטיקות, הנתונים שאתה נותן לנו כרגע, מדבר על החברה המערבית כחברה, וזה כולל את הקהילה החרדית בתוך הסטטיסטיקה הזו.
בקהילה החרדית המצב הרבה יותר טוב, מדובר שם משהו בין 2-5%, אבל יכול להיות שבגלל אופי החברה החרדית, הרבה יותר דברים נשמרים בבית, הרבה יותר דברים לא יוצאים החוצה, ואנחנו מטפלים בדברים האלה. ברוך השם, היום זה יותר נפתח, אני זוכה לקבל גם זוגות מכל המגזרים, חסידים וחוזרים בתשובה וכאלה שנחשבים כמזרחניקים, לאומיים, ציונים. היום זה הרבה יותר נפתח כדי שבעזרת השם שהמשפחות לא תתמוטטנה.
השאלה היא, אני חוזר פה על השאלה שלי, האם כשאתה מדבר על הסטטיסטיקה שכל בית שלישי בישראל
בפוטנציאל
צפוי לגירושין חלילה בעזרת השם שישתנו הסטטיסטיקות האלה.
כן.
אבל אתה כולל את החברה החרדית בכלל הסטטיסטיקה?
כן.
זאת אומרת שאם נוציא, אם נוציא את החברה החרדית או חברה לאומית דתית, חרדה נגיד שהולכת על פי גם
דרך תורה.
דרך תורה, שולחן ערוך. אז בעצם אנחנו מוצאים את עצמנו מחברה ישראלית עם סטטיסטיקה מערבית לגמרי, כל זוג שני. זה מה שאתה אומר בעצם.
אי אפשר לקמת את זה כל כך, אם זה 40%, 45%. המצב לא נוח, המצב קשה. המצב עוד יותר פחות נוח, וסליחה מהמאזינים שעושים להם פחות נחמד, אבל לדעת צריך, עשו מחקר ושאלו את אלה שעדיין נשואים. שאלו אותם, אם היום היית צריך להתחתן עוד פעם, היית בוחר באותה אישה? מה נראה לך, נו?
אני מקרה שמעתי את ההרצאה של רב שמחה כהן, ואני זוכר שהוא אומר ש-80% אני מזה שלא.
אז קודם כל אתה מאזין טוב ותלמיד טוב. 80% אמרו שלא. זאת אומרת, מתוך ה-70% שעדיין רשמית נישואין, רק 20% אמרו שהם היו ממשיכים לחיות עם אותה אישה. זאת אומרת, שיעור מתמטיקה נעשה עכשיו באמצע הלילה, 15% אנשים מרוצים מחיי הנישואין שלהם.
זה מדהים.
זה מדהים.
מדהים. למעשה, אני רוצה אולי לגרור אותך לנקודה מאוד חשובה, ובעצם אנחנו, כשאנחנו מדברים, לפני שאנחנו נכנסים לתוך הסטטיסטיקות הללו, יש כאן מלחמה גדולה שמתנהלת, מלחמה תרבותית נורא שמתנהלת מול תרבות המערב, ואנחנו איפשהו, זה לא רק הסטטיסטיקות בענייני גירושין, זה גם אופי הבית היהודי. ההשפעה המערבית חודרת פנימה. היא חודרת לתוך, היא חודרת חומות, והיא כרגע, איפשהו יש לה איזושהי השפעה, ואנחנו היינו איפשהו רוצים למנוע את ההשפעה השלילית הזו. הנושא של טיפול מונע או לימוד הנושא של נישואין יכול לעזור לחברה הישראלית להתחסן מפני התבוללות, מפני התפוררות לאומית, מפני ירידה מהארץ. אני איפשהו רוצה לומר לך שמה שאני רואה זה כזה דבר, עד שמנסים לפתור את בעיית החינוך ואת בעיית ההתבוללות כבעיה ואת בעיית הירידה, ישנו איזשהו שורש שורשים שהוא נוגע, או הוא פשוט נוגע במרכז העצבים של כל החברה הישראלית, הבית היהודי. וברגע שפותרים שם את הבעיה, אנחנו לא נצטרך לתפוס את הבעיות בקצוות אחרים, או במקומות אחרים. כי זה פשוט יכול להידרדר איפשהו, פשוט קשר בחינוך, אחר כך מרידה בחינוך, אחר כך ירידה, הפניית אור, הכחשת הזהות היהודית, ירידה מארץ, התבוללות, כל זה פונקציה איפשהו של המרכזיות של נושא המשפחה. זאת אומרת שהחוסן הלאומי של העם היהודי מתחיל פה, והקדוש ברוך הוא מדבר בין הקרובים, איפשהו.
נכון. אני אגיד לך איך לעניות דעתי הדברים נתפסים. דיברת על הפלישה של התרבות המערבית. בתרבות המערבית, אנשים מנסים לנצח. אנשים רוצים להיות הישגיים, אנשים רוצים לגבור אחד על השני. ופה חייבים להכניס אמונה. ברגע שבמשפחה, המטרה ברורה, זה לא אני נצח, זה לא את נצחי. לשנינו יש מטרה, והמטרה היא להקים בית, והמטרה זה בורא עולם, והמטרה לא לתור ברא לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ושבואו אנשים לתקן את העולם. פה זה מה שאנחנו מנסים, אני בכל אופן מנסה להגיע בטיפול, להבין שיש מטרה. המטרה שלנו לבנות בית. המטרה שלנו, אני אמרתי את זה גם לאשתי, לנו ברוך השם, יש לנו 10 ילדים.
כן ירבו, בזאת.
תודה, כן ירבו. כן ירבו הנכדים.
נכדים, משפחה, עם ישראל.
המטרה שלנו זה לא שאני ואת נחיה טוב, המטרה שלנו, אנחנו דוגמה, אנחנו עץ. ואם אנחנו רוצים שהענפים והפירות יהיו מתוקים כמונו, אנחנו צריכים שהעץ יהיה בריא. זה לא שאנחנו מגדלים את עצמנו, אנחנו מגדלים בעצם 10 משפחות, וזו הדוגמה. וכמו שאמרת, העולם המערבי פלש עם ההישגיות, עם האינטרנט, עם היופי, עם המותגים, עם כל הדברים. איך ילד מגיע לבית ספר עם נעליים יותר יקרות, איך הולך עם חולצה יותר ממותגת. בעולם האמוני, בעולם הדתי, חרדי, אני חושב שבעצם אלו הדגשים, ובעצם ברגע שאנחנו פותרים את הבעיה הזאת, ומגיעים עם בני זוג להבנה, אפילו בטכניקות פשוטות של הנחיה, זה בעצם יכול להציל את התא, את התא היהודי.
רציתי להתייחס לסטטיסטיקות שדיברת עליהן לפני כן, על כל זוג שלישי. למעשה, ממש לפני התוכנית, בדקתי את הנושא של הסטטיסטיקות, וראיתי שבשנים האחרונות הייתה ירידה באחוזי הגירושין. זאת אומרת, נכון שהייתה עלייה קודם, אבל איפשהו העלייה הזאת נבלמה בעת האחרונה. מדברים על זה בעיתונים, איפשהו, אני חושב, כנראה, מכון ינר קיים כמה שנים? 10 שנים?
כן.
הוא בעצם הזריק איזושהי זריקה לחברה הישראלית, אני חושב, זריקת חיסון כלשהי, עם 350 יוצאי נישואין שהתפרסו בכל הארץ והתחילו ככה לטפל בכל מיני בעיות.
בוודאי.
יכול להיות שזה איפשהו פונקציה או מרכיב חשוב בבלימה הזאת של הסטטיסטיקות שאנחנו כרגע יודעים להם.
אני לא רק מרגיש שכן, אלא אני אומר בביטחון, לא היה עד היום לא גוף ולא ציבור, גם בגלל הפרסומים וגם היה הפריסה הגדולה, כמו שאמרת, של יועצי נשואים, אנשים מרגישים נוח. חברי האיגוד הם ממותגים באינטרנט, הם ממותגים ברדיו, הם ממותגים בהרצאות, בתוכניות טלוויזיה כשרות. יש מודעות, המודעות עלתה. אני מקבל פניות כמעט ולא מציבור דתי חרדי. מגיעים לקליניקה, אתה נשמע פחות או יותר בסדר, אתה נשמע פחות או יותר חברמן כזה, אתה פותח את הדלת, פתאום רואים אותך, אתה נראה כמו איזושהי דמות, אתה מרגיש איזושהי לא רתיעה, אבל וואה, זה אותו אחד שדיבר איתנו מקודם, אנשים היום נחשפים, היום הציבור הכללי, להפך, לא חוששים להגיע למטפלים חרדים, דתיים. משבוע קיבלתי טלפון מזוג שראה את האתר שלי באינטרנט, ו... היא רוצה להיפגש. והיא אומרת לי, תראה, אנחנו לא דתיים. אני אומר לה, אוקיי, ברוכים הבאים. אבל מאוד חשוב לנו לקבל הנחיה דתית. הנחיה רבנית, אני לא רב. אבל היינו רוצים שתהיה הנחיה יותר חמה, יותר עם רוח היהדות.
מה לדעתך אלא את, את המודעות בחברה הישראלית? הפרסומים של מכון ינר? הריבוי של יועצי נישואים בעת האחרונה, אני אגיד לך מה, איפשהו מה שמעתי, אבל רק אחרי שאני אשמע את התשובה שלך, מה לדעתך בעצם משנה פה את הגישה של החברה הישראלית לכל נושא של נישואים, שפתאום זה מאוד לגיטימי לבוא, לשמוע מהציבור הדתי את הטיפ החרדי, את הטיפים שלהם בעניין הנישואים.
אני אגיד לך, קודם כל, זה שינר עשתה מהפכה זה פשוט. אנשים כבר אין להם כוח. אין להם כוח לריב. אין להם כוח כל יום להתכתש. אנשים צמאים. יכול להיות אולי, יש לזה איזשהו השקה גם לנושא של חזרה בתשובה כללית. הציבור היום צמא לשמוע דברים אחרים. נמאס להם מהשקרים, נמאס להם מהזיופים, נמאס להם ממה שהתקשורת מנסה להאכיל אותם יומם ולילה, נמאס להם מהצבעוניות, מהמרוץ. אומרים, בוא נראה, בוא נשמע דברים אחרים. עכשיו, ינר, ברגע שמדובר כאן על מאות יועצים שפזורים, ודאי שזה מכניס זריקה טובה, זריקה חכמה, זריקה חזקה מאוד לתוך הנופך הכללי הזה.
מעבר לפרסום,
מה שמעת?
קודם כל רואים את המחד, את הכישלון של החברה המערבית, והסטטיסטיקות מדברות בעד עצמם, וזה צועק לשמיים. מאידך רואים את השוני, את ה סטטיסטיקות הממש מרוחקות משם של החברה החרדית ואת היכולות בהקמת בית יהודי. עם מילא תמיד יש איזו דיפוזיה ואנשים רוצים איפשהו ללמוד או לקבל טיפים מהמקום המצליחן. אני חושב שכמובן שהפרסום שמכון ינר עשה עם הכלים שלובים, המגזינים, האינטרנט, מדיה, ימי עיון, כל מה ש...
שליחת מרצים לכל מיני מקומות.
נכון. מרכז ינר, לא רק איגוד ינר, שהוא בעצם הכי 300, אלא מרכז ינר ללימודי...
יהדות.
לימודי יהדות. הרים את המודעות לדבר אחד, שלא צריך להגיע לבעיה של סף גירושין ורק אחר כך לקבל עזרה, אלא צריך ללמוד את נושא הנישואין ולהיכנס אליהם מוכן עם הדרכת חתנים והדרכת קלות, כי יש לנו מה ללמוד על העם האחר הזה.
מה זה על העם האחר? על הדוסים?
לא, לא, לא. על העם האחר הכוונה היא על,
על אישה.
גברים, גברים על נשים ונשים על גברים.
Okay.
זה עמים אחרים. פתאום התפיסה שאנחנו לא פמיניסטים ושוויוניות ואין הבדל בין המינים מבחינה פסיכולוגית או מבחינה נפשית, היא איפשהו נסדקת, למרות שהחברה המערבית מאוד מאוד שואפת לשם, ופתאום רואים גברים ממאדים, נשים מנוגה, ותפיסות חדשות נכנסות לחברה הישראלית, שהן יותר דתיות איפשהו הייתי אומר, שמגדירות יותר ש... נשים וגברים שונים אחד מהשני, שונים זה מזה, ואז פתאום קולטים ש... רגע, היהדות אמרה לנו, אומרת את זה כל הזמן, היא בעצם טוענת את הטענה הזאת, ושם יש את סוד הקסם וההצלחה, אז בוא נלמד משם. אבל אספר לך סיפור אחד קטן, ישבתי עם דוקטור מיר שימון, ישבתי איתו לשוחח, והוא אמר לי כך, אני, לפני שהקמתי את מכון ינר, ברחתי ממשהו, טוען רבני, והתפרנסתי. מגירושין. וזה מאוד חשוב לסגור תיקים כדי להתפרנס, כי ככל שאתה סוגר יותר תיקים, אז אתה יותר מתפרנס.
כן, מביא יותר כסף הבית.
וכולם מרוויחים יותר. גם כולם רוצים לפתור את התיקים שנערמים בתי דין, וכולם... ואיפשהו שמתי לב שכל החברה כושלת. כולם נכנס זוג עם בעיה קטנה, ופתאום הוא מוצא את עצמו גרוש. היה אפשר אולי להציל את חיי המשפחה. פשוט כל המערכת היא במאזן שלילי, וכולם מרוויחים כסף מסגירת תיקים וגירושין. ופשוט החלטתי יום אחד שאני לא יכול יותר לסבול או להתפרנס מצרות של אנשים אחרים.
מצער של אנשים אחרים.
ומצער של אנשים אחרים. בעיקר לאנשים רגישים, אנשים אנושיים.
בעיקר למשפחות, יתומים בחייהם.
נכון. ואז הוא אמר לי, תראה, פשוט עזבתי את הנושא, עזבתי את המקצוע הזה, לא יכולתי לסבול אותו יותר, לא יכולתי להתפרנס ממנו יותר. והלכתי ללמוד רפואה. וסיימתי את הלימודים שלי. ואחרי שסיימתי את הלימודים שלי, פתחתי לעצמי קליניקה באשדוד, איפשהו פרמסי, פרמקולוגיה, והתחלתי ככה למכור כל מיני תרופות למיניהם, רפואה טבעונית. ויום אחד פגשתי את הרב ראובן אלבז. אז הוא אמר לי, ברחת, יש פה בעיה. שמת לב שיש פה בעיה בחברה הישראלית, ואתה, דווקא אתה, דווקא כל כך סבלת מזה, היית צריך איפשהו לקום, להתמודד, לא לברוח. אז הוא רגיש שמשהו צבט לו בלב, וזה כל הזמן רדף אותו, אז הוא אמר, אוקיי, אוקיי, הוא חזר חזרה, ואיפשהו הם התחילו לנסות להתמודד עם הבעיה, הם חשבו איך ליצור מאזן כזה שכולם ירוויחו כסף משלומי בית, כדי שיהיה פה מאזן חיובי. ויהיו מנחים, ויוצאי נישואים, וטוענים רבנים, ויהיה אפשר, במקום להפנות ישר לגירושין, אולי הפסק יהיה קודם כל לייעוץ.
הוא נשאר במקצוע, אבל מהצד השני.
כן, אז זה בדיוק העניין, שפה זה...
תיקן אותו בשורשו.
אולי זו תשובת המשקל, אני חושב.
כן, בהחלט.
אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשמע קצת מוזיקה.
בשמחה.
ונחזור. אחרי ששמענו את השיר הנפלא, נשוב שוב ל... יעקב ארנברג, אנחנו מדברים על נושא של זוגיות, ואני אשאל אותך שאלה פשוטה. מה קורה עם בן זוגך, בת זוגך? פשוט לא משתנה. אז מה יקרה? בוא נשאל שאלה כזאת. יש משהו לעשות פה? אולי זה קיר שאפשר לעבור אותו, אני לא יודע, אפשר להזיז קירות. מה, זה עבוד?
בדיסק האחרון שהוצאתי, נתתי שם 10 טיפים. והטיפ הראשון, שעל פניו הוא נראה טיפה מפחיד. ואני אומר ככה, בן זוגך או בן זוגך לעולם לא ישתנה. אז באמת השאלה כאילו, מה יהיה עכשיו? אז אני בבעיה, אני בצרה, צריך לאכול אותה עוד 60 שנה. תכף אחר כך נספר לכם סיפור על זוג בגיל 60 שהגיעו לייעוץ. הגעתי לאיזושהי תובנה שעל מנת שחיי הנישואין יהיו מתוקים ובאמת נקבל את התוצאות הנכונות מההרמוניה, מהחיים המשותפים, אל תצפה שבן הזוג ישתנה. אתה רוצה שבן הזוג ישתנה? ודאי, תשתנה אתה. זאת אומרת, יש אנרגיות בעולם שעובדות בצורה לא מובנת. איך אם אני משתנה, בן הזוג שלי ישתנה. אבל בתכלס זה עובד. זאת אומרת, אם אני משנה את ההתנהגות שלי, את היחס שלי, זה עובד בצורה הרמונית מיידית על הצד השני. אפשר סיפור? נחמד.
תיקנתי.
את הסיפור הראשון, נראה כמה סיפורים יהיה לנו זמן לכל הלילה. לגבי השינוי. לפני הרבה שנים, בתחילת העבודה שלי כיועץ,
כמה שנים אתה יועץ?
קרוב ל-20 שנה. 10 שנים בצורה יותר תעודות, הכשרות וכו'. ו-10 שנים כזה, אתה יודע, כמו אוזניים טובות וייעוץ, מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אני מקבל טלפון מאישה בדרום הארץ. היא אומרת לי, ראיתי את האתר שלך וחיפשתי שידוך לאח שלי והגעתי אליך במקרה. טוב, אנחנו יודעים כמה שהמקרים עובדים בעולם, באזור מאוד דרומי, מאוד ניסיתי להניע אותה, לא להגיע את המרחק הזה, הבחורה התעקשה. הזוג הזה מגיע, והם היו אצלי אולי רבע שעה. היא מספרת על החיים שלה, בצל בעלה, הוא מספר על החיים שלו, שמאוד קשה לו איתה, ויש להם חשבונות בנק נפרדים, ותבין, מדובר על אנשים שכל אחד מהם מנהל מוסד דתי. אנשים שמנהלים צוותות, אנשים שאפילו מלמדים על שלום בית, מדריכים בשלום בית, והסנדלר במקרה דנן הלך מאוד יחף. הבחור מאוד סבל בבית. בתוך השיחה הרגשת קור היום, וזרקתי שאלה לאוויר. אתה יודע, לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל מיני הערות. אני אומר לו, תגיד לי, יקירי, מתי פעם אחרונה שמעת משתך את המשפט, אני אוהבת אותך, אתה יקר לי, אתה חשוב לי, אני מעריכה אותך. הבחור לא ענה, אבל במקום לענות, הוא פתאום התחיל לפקוט, אבל בכי, כמו איזה סכר שנפתח, איזה צער שהוא הוא חווה מעל 20 שנה, ממש בכה בכה, נשנק, לא יכל לדבר. אשתו הגיבורה מסתכלת עליו, ואמרת לו, תגיד לי, גם פה תעשה לי בושות? אתה לא מתבייש? מה, אתה ילד קטן? מה אתה עושה לי פה פדיחות? אני הולכת הביתה. אתה רוצה לבוא? תבוא. אתה לא רוצה? אתה יכול להמשיך להישאר פה ולפקוט. שילמה את מה ששילמה, ירדה, הלכה, הבחור בעקבותיה. לא שמעתי מהם כמה שבועות. זה גם ישר לי מאוד מועקה. אתה לא רגיל שכל יום באים אליך ובוכים, גבר מבוגר, מעל גיל 50. עברה תקופה, אני מקבל טלפון. שלום, אתה זוכר אותי? מדברת זו וזו. אמרת לה, תשמעי, טוב שהתקשרת, כי באמת הייתי במתח, הייתי בלחץ, הייתה פגישה קצת טעונה, באמת אני רוצה לבוא אליך לבד. בדרך כלל אני לא נוטה לקבל לבד, אבל במקרה הזה הרגשתי שמשהו יושב לה כל כך חזק, אמרתי לה, בכבוד, בואי. הבחורה מגיעה, ואומרת לי את הדבר הבא, תשמע יעקב, אני רוצה להגיד לך, כל הבית שלנו השתנה. אני אומר לעצמי, מה פרוש כל הבית השתנה? הקירות זזו, הווילונות החליפו צבע, מה פרוש השתנה? זה אומר לי, תראה, אני קיבלתי על עצמי לשנות את עצמי, אני מחייכת אליו יותר, אני מפרגנת לו, אומרת לו מילה טובה, מקבלת אותו במאור פנים, אתה לא מבין איזה אווירה נהייתה בבית, הילדים מרגישים כאילו התחתנו מחדש. לזוג הזה אני אמרתי להם בפתיחה שאמרתי כעת, את רוצה שבעליך ישתנה? תתחילי לעשות את השינוי עם עצמך. היא אומרת לה, אתה הצלת לנו את החיים ב-20 דקות, הצלת 20 שנות חיים. מתנה, הקדוש ברוך הוא נתן, עשתה עם עצמה עבודה, עבודה לא פשוטה, והחיים שלהם ניצלו. זאת אומרת, כשאני אומר, אם את כאישה רוצה שהבן זוג שלך ישתנה, אל תצפי ממנו לכלום. זה התיקון שלך בעולם. ככה הקדוש ברוך הוא רצה. עבודת המידות שלך, עבודת המידות שלו, את רוצה שיהיה לך קל בבית, שיהיה לך כיף, תנסי להתמזג. חפשי כל הזמן נקודות חיוביות בבעלך. הרי פעם אהבתם, זה לא שהתחתנתם, מישהו הכריח. חפשי את הנקודות החיוביות שבו. תתחיל להיות יותר רכה, יותר עם חמלה. התאריך באופן אוטומטית זה עובד עליו.
יש לי שאלה כאן שככה מטרידה אותי תוך כדי אני שומע אותך ואיפשהו חושב לעצמי. זוגות דומים הם יותר מתאימים או שזוגות שונים באופיים יותר מסתדרים? כאילו משלימים? מה יותר מניסיונך יותר מצליח? השונה והמשלים או שזה דווקא דומה?
קודם כל, אין זוג דומה. מטבע הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שונים.
יותר דומה, אני, מבחינת, יש אנשים יותר דומים וממש שוני מנטלי, שוני בדפוסי חשיבה, שוני ב... בוא נאמר כך, אני שמתי לב לדבר אחד, לפני שאני, אתה עונה על זה, אז אני אגיד לך איפה אני, את הקנט, שאיפה אני רוצה, שהיית רוצה, שתכניס את המחט פה.
את המיקוד.
בדיוק, תתמקד בנקודה. המאוד חשובה הזו שבדרך כלל זוגות צעירים, מסתכלים עליהם, הם לא בהכרח הדומה. אתה רואה שכשמשוחחים עם זוגות, עם זוגות כמנחה ניסים, כיועץ ניסים, כמרצה, גם אני מרצה בתחום, שבעצם מה שמקרב אותם או מה שגרם להם לבחור את בן הזוג זה השקפת עולם, ערכים משותפים, דרך חיים שהם בחרו ביחד. למעשה, נדמה לכאורה, שזה בעצם מה שקושר את בני הזוג אחד לשני, זו לזה, או בכלל ההפך. כשבעצם עם השנים, כשאתה כבר נמצא בתוך מערכת היחסים, אז נראה לי משום מה שדווקא הזוגות הדומים באופיים מסתדרים יותר, מתמזגים יותר ומסתדרים, זורמים יותר טוב. השאלה היא אם זה בעצם זה אמת, או שזה רק נדמה, יכול להיות שיש בדברים אמת.
הרב דניאל היקר, אתה כזה מתוק. שמע, העלית או שלושה או ארבע או חמישה נושאים.
בוא, תקטג וננס... אותה. כן. פרופשיונלית.
כן, וננסה לענות על אחד אחד. ראיתי בספר דרך השידוך בשם סטייפלר, אחד הבחורים שאל אותו, מה למצוא בשידוך? מה לחפש? אז אמרו לו שלושה דברים שהם לב הליבה של חיי נישואין. דבר ראשון, שתמצא חן בעיניך. מציאת חן, דבר אלמנטרי. דבר שני, עבודת המידות. בחורה שיש בה מידות. אנחנו רואים איך אליעזר בדק את רבקה עם החסד, שתהיה בעלת מידות. דבר שלישי, השקפה דומה. באותו כיוון, באותו ראש. יכול להיות שאם משפחה, ואנחנו מדברים על ציבור חרדי, שמשפחה שתבוא מרקע, נניח, מגזר ליטאי, תיקח בחור חסידי, יש סיכוי שיש שם כל מיני התנגשויות לא רצויות. מראש לא כדאי לעלות על הבריקדות האלה, מראש. אבל אם שלושת הדברים האלה רואים מטרה משותפת, לאן רוצים להוביל את הבית, איך רוצים לחנך את הילדים, מגיעים מבתים בעלי השקפה דומה, יש סיכוי שהניסויים האלה יחזיקו מעמד. מבחינת הדומה ושונה, אין מושג כזה בין גבר או בחור, בחורה, שהם דומים. הגמרא אומרת, נשים הם עם אחר. זה קצת הפמיניסטיות, לא יודע, ממירות בשעות כאלה, ששומעות כזה דבר, נשים הם עם אחר. ומי שמבין את הטכניקה, לכן כל כך חשובה הדרכת חתנים, הנחיית נישואין. כשמבינים את הטכניקה, על מה לא לעלות, על איזה בריקדות לא לעלות בחיי הנישואין, ובמה כן להתמקד, אין סיבה שיהיו בעיות. זה עצוב לומר, אבל לנהל משפחה, זה כמעט כמו לנהל עסק. אני הייתי הולך לעשות עסקה עם איזשהו חבר או איזשהו שותף לאורך 50-60 שנה, בלי שהייתי תוהה על קנקנו, זה, או איך הרב שמחה כהן אומר, היית נותן ללמד את הילדים שלך, מי שאין לו הכשרה לדברים האלה, צריכים להיות מוכשרים לזה. יש איזשהו סטיקר כזה, אין זוג לא מוצלח, יש זוג לא מודרך. זאת אומרת, ברגע שזוג צעיר מגיעים להנחיה, ברגע שלומדים, לא חייבים להיות זוג צעיר, גם אם עולים על כל מיני קשיים, אחרי שנה, שנתיים, 10, לבוא לרענן, לבוא להנחיה. אגב, אחד הדברים שלא הזכרנו במוקד ינר, בינר יש שם מוקד, כמו אוזן קשבת. יושבים שם אנשים, שומעים אנשים עם בעיות, מישהו שומע אותם, מצלצלים מכל גווני הקשת. נשים של רבנים, אני ישבתי במוקד עוד כשהייתי סטאג'ר, צלצלה לאשתו של אחד הרבנים מירושלים. אני לא רוצה לעלות כעת את המקרה, אבל רואים שגם מורה הוראה וגם רבנים וגם יש מקום לתת הדרכה. צריכים לבוא לאיש מקצוע, לספר, ועם הדרכה נכונה הזוג יסתדר, מי שרוצה כמובן לעשות איתו עבודה.
כשאתה תקשר למכון ינר, אז בעצם מאחורי הטלפון, מי שעונה זה מזכירה.
נכון.
היא לא בהכרח יועצת או מנחה.
נכון. מה שקורה, בדרך כלל הם מפנים. הם נותנים את הדקה, שתיים. הרי מי שמצלצל הוא ממש בסערת רגשות.
נכון.
הוא גומר, אז קודם כל, הייתה איזה אוזן ששמע אותו, אז קודם כל, בזה הוא פירק את מה שהעיב לו על הלב. והם מפנים ליועצים, ליועצים בכירים, ליועצים יותר מתורגלים, לפי מקומות יישוב, וזה מאוד נוח. אנשים מקבלים הפניות, יועצים מקבלים הפניות, זה וזה צלצל, צור איתו קשר, הוא ייצור איתך קשר, הדינמיקה פה עובדת חזק מאוד, הם נותנים פה שירות.
השירות הוא במרכז הארץ, בכל הארץ.
השירות הוא בכל הארץ, כיוון שהיועצים הם בכל הארץ. יש מבאר שבע, דצפון, חיפה, קירת שמואל, אלא למשל צלצל מישהו, והוא חיפש יועץ, יפנו אותו אליי. כנראה הייתה המלצה. אמרתי לו, תשמע, אתה גר מעל חיפה. יש לנו יועצים טובים ברכסים, יש יועצים טובים בצפון. זאת אומרת, גם החברים מאוד מפרגנים אחד לשני.
אתם מתייעצים אחד עם השני כיועצים?
כן.
יש לי כזה מין בעיה קצת מורכבת.
איך מתייעצים?
לא, יש קשר חברי כזה, אני שואל בין היועצים, כשואלים שזה נראה ככה, לא, אני פרופשיונל, אני... אין כזה דבר.
תלוי, תשמע, קודם כל אנחנו מדברים בבני אדם, אז יש באמת כאלה שיותר מחזיקים מעצמם, ויש כאלה שהם...
זה דמויות רבניות, לא?
אה?
זה אנשים...
אבל עדיין בני אדם.
כן, נכון.
עדיין בני אדם, כל אחד לא תיכנס לגבול שלי, אבל יש פורום שינר שולחים, הרבה פעמים גם שאלות, מתייעצים, אומרים, יש לנו עצה, רעיון כזה וכזה, מה דעתכם? אז החבר'ה עונים, גם הם נותנים שם שירות לכל הציבור, אנשים עולים לאתר של ינר, מעלים שאלה, יש מנהל פורום, שהוא שולח את זה ל-300 יועצים, אנשים נכנסים אחר כך, מקבלים עצות, וזה בחינם.
בפורום עצמו, באתר, באינטרנט.
כן.
ואז זה איפשהו יש איזה סוד שיח כזה.
פנימי.
פנימי. אבל מעבר, אני שאלתי בכוונה את השאלה הזו, אני אגיד לך את האמת, אני שאלתי את השאלה הזו גם עוד מישהו, שאלתי את המזכירה של מכון ינר, איך את עונה הטלפונים? אוקיי, אז למי תדעי להפנות? אוקיי, זה רק לפי לוקיישן, לפי מיקום? אז היא אומרת, מה פתאום? אני קיבלתי הכשרה מיוחדת.
הכשרה מיוחדת לדעת למי להפנות.
כן, לשמוע את הסיפור, ולפי המוטיבים בסיפור, לדעת אם מעורבים כאן, צריך כאן גם אדם שיש לו הכשרה בפסיכולוגיה, הכשרה כזו. אז יועץ נישואין עם הכשרה בתחום, כך שאפילו אותן בחורות צעירות שונות שם במוקד, הן לא בדיוק רק מכוונות, או מכוונות את זה סתם לפי המיקום בארץ, אלא גם לפי איזשהו סדר וסבב.
זה מאוד חשוב.
כן, כן.
לפעמים הדיאגנוזה היא חצי פתרון.
נכון. יש גם סבב יועצים וסבב מנחים, אבל מעבר לסבב יש גם את המקצועיות המיוחדת.
ספציאליטה.
בדיוק. ספציפיקציה.
ספציפיקיישן.
אני שאלתי אותך קודם, או לא שאלתי אותך קודם, אז אני אשאל עכשיו, יש גם תוצאות? אתה רואה תוצאות?
אני אספר לך על מקרה שמבחינתי זאת הייתה הצלחה, למרות שהסוף היה גירושין. גם איזה הגיע זוג חרדים מירושלים, או בעל עסקים וכו', שהם כבר עברו 3 עורכי דין ושני יועצים זוגיים. אף אחד לא יצטרך ליישר ביניהם תהדורים. המנדט שאני קיבלתי זה לגרש אותם. זאת אומרת, להגיע להסכם גישור, ששניהם יצאו מרוצים. היו הרבה פגישות, היו כיוון שהיה להם לשניהם את הטלפון הנייד שלי, אני לא יודע אם זה טוב או לא, אבל הטלפון פה חגג, לילה, יום, לא משנה. ויש שם גם בעיות נפשיות לא פשוטות. האישה עקבה אחרי בעלה, מצאה אותה בכל מיני מקומות, עם 7 ילדים. ישבתי איתם בפגישות, בכיתי ביחד איתם. לא האמנתי לעצמי, תשמע, אתה הולך פה לחתוך זוג, אתה הולך לעשות להם פה גירושין. אבל כיוון שהם כבר היו כמה שנים טובות, התגלגלו בין עורכי דין, שלקחו מהם הון תועפות, והאישה אמרה לי, תשמע, תציל אותי, אתה תבין, זה שאתה מגרש אותנו זה קשה לך, אבל פה תהיה בעזרת השם הצלה גדולה. ברוך השם, הזוג הזה, שניהם התחתנו עוד פעם, ולשניהם טוב, ולפני חודשיים שלחו לי, כל אחד שלח לחוד, הזמנה לבר מצווה. מאוד מאוד ביקשו שאני אבוא לבר מצווה של...
אותה בר מצווה זה בעצם.
מה? לאותה בר מצווה של אותו ילד.
כן, כן.
זה בן משותף. זאת אומרת, אני חושב שליועץ נישואי, לא תמיד זה שהצלת זוג, זה מקרה קצה, זה לא מקרה קלאסי. התפקיד שלנו בעזרת השם, לעזור ולחבר בין זוגות, לפעמים גם יש מקרים קשים. לגבי הצלחות, ברוך השם גם יש. אולי יותר בעיקר של בעלי תשובה. בעלי תשובה, כאלה מתוקים, חמודים, נכנסים לנישואין, כל כך מבולבלים. הם לא יודעים מה מותר, לא יודעים מה עשו, בפרט בקטעים של בינו ובינה. יש שולחן ארוך, שולחן ארוך מפורש, מה מותר, מה עשו, והרבה בעלי תשובה מגיעים עם, בעיקר עם בעיות בתחומים האלה.
אז יש להם נטייה להקפדת יתר?
להקפדה. להקפדה יתר, ושניהם סובלים, ושניהם סובלים. יש דברים שלעיתים הקפדת יתר היא לא במקום. זאת אומרת, אני חושב שגם התפקיד שלנו כיועצים, לחזק אנשים, להגיד רבותיי, מה שאתם עושים זה בסדר. הקדוש ברוך הוא שמח בזה. אתם שניכם שמחים בזה. אתם מכניסים את השכינה הביתה. אצל בעלי תשובה זה מאוד, מאוד בולט, לתת להם לגיטימציה, לקשר, לאהבה.
כשנתקלים בבעיות, ופתאום, הרבה פעמים מנחים את הבעל, תשמע, אתה רוצה שיהיה לך שלום בית, אז פשוט תוותר, אין סדר, בבית. לא נורא, תתרגל, אין סדר, היא לא מכינה אוכל, לא נורא, תוותר. לוותר.
מה הגבול?
אז הולכים לרב, יופי, ואז הוא פשוט תופס את הבעל, ואם הוא לא יוצא נישואין, אז אני לא יודע, מורה הוראה, ואז הוא אומר, טוב, תשמע, תוותר, זה תראה, אתה רוצה... אז השאלה היא כזו, באמת, לוותר ולוותר עד לאן? מה עושים עם זה? עד כמה? עד מתי?
יש איזושהי בדיחה שזוג מגיע לרב, הוא נכנס פנימה לרבה, ומתנה את כל צרותיו, הרבה עושה כן, כן עם הראש, מזיז את הראש מצד לצד, ממצמץ את העיניים ואומר, באמת בעיה גדולה. אני חושב שאתה צודק. למחרת נכנסת אשתו של אותו כפרי לרבה, ואומרת לו, רבה, תראה מה הוא עושה לי, תראה כמה צער הוא מצייר אותי. הרבה שוב עושה עם הראש, מנענע לצדדים את ה... ואומר, את יודעת מה? אני באמת חושב שאת צודקת. הרבנית... שומעת מהמטבח, אחרי ששני אלה הולכים, היא אומרת לו, אני לא מבינה, אתמול הוא היה, אמרת לו שהוא צודק. היום היא מגיעה, הוא אומר לה, אני חושב שאת צודקת. אז תגיד לי, הוא צודק מאתמול, היא צודקת, מלכבוד הרי בעצם גם את צודקת. זהו, לגבי הוויתור, ויתור הוא דבר מאוד קשה, אבל ברגע שאנחנו מוותרים, אני חושב שאנחנו מתחברים פה למשהו מאוד גבוה, כמו ריבונו של עולם. תראה, זוג חייבים לדבר על הכל. הבעיה היא לא מה לומר אחד לשני. אני חושב שהבעיה בכלל בתקשורת היא איך לומר. אם יש לך משהו שבבטן על בעלך, כל יום את צוברת את זה. תני לבחור להיכנס הביתה, תני לו לשתות משהו, תני לו קצת להירגע, תני לו לשים את הרגליים עם הנעלי בית שלו. תגידי לו אחר כך כל מה שאת רוצה. אבל המסכן הזה מגיע הביתה, אחרי יום עמוס, את מתחילה עם העניינים, הוא לא יודע מה להתמקד. הילד נפל למכונת כביסה, הפסיקה, נורא, התקלקלה, והאוטו בדיוק לא הלך, וחיפשתי אותך כל היום, הקבלת מכתבים ממס הכנסה.
אבל היא לא מסכנה, היא הייתה כל היום עם הילדים בבית, והיא חיכתה לרגע שהוא יבוא, והיא תספר לו, ויש לה מצוקות, ויש לה... אז מה?
את רוצה להיות פרודוקטיבית? תהי חכמה. שוויה, עוד 5 דקות. תני לבן אדם להיות רגוע. תגידי לו כל מה שאת רוצה.
זה לא שווה, זה הרגעים הכי מתוקים, הרגעים הראשונים, זה הביקורים, את הרגעים האלה היא רוצה לעצמה, היא רוצה לה. היא תיתן לו את נזיד הדשים, היא תיתן לו את המרק, היא תיתן לו, אבל זה מתפספס, הוא דואג כרגע, אלה הרגעים הראשונים שיש בהם איזושהי מין חדווה שבה בדרך כלל היא באה ומתיחה.
איזה חדווה, הבן אדם גמור, קרוע כולו, נכנס הביתה. מצפה לאישה שמלובשת יפה לכבודו, מחויכת, מה הורה, בגדים על הרצפה ונעליים עפות באוויר. את רוצה להיות יעילה, תגידי לו הכל, אל תוותרי. תמציא את ההזדמנות, אותו דבר בעל. יש לך משהו שמעיק לך בבטן על אשתך? ספור 100 כבשים, 50 כבשים. לאט לאט, תמצא את ההזדמנות, תהיה חכם, תהיה ביזנסמן, אתה רוצה תוצאה? חכה, תמצא את ההזדמנות, תגיד לה, תשמעי אשתי היקרה. וניכנס את לטיפים. אל תטיח בה, תגיד לה, תשמעי, לי קשה, קח דברים עליך, ואתה תמיד תצליח. לי קשה, שאני מגיע הביתה, אין כל כך הרבה אוכל חם. אני כבר שבועיים בחורף הקשה הזה, אני מצפה להגיע הביתה, לריח איזה ריח, משהו של איזה מרק טעים. את בסדר, לי קשה שאין לי את זה. היא לא מסודרת, לא נקייה. קודם כל תנסה לעזור בבית. גם אתה, תהיה בן אדם, תגיד לה, את יודעת מה, איזה כיף היה אם הבית היה קצת יותר מסודר, הייתי נורא שמח.
יש לנו קצת תשובות מוכנות, אתה יודע, התשובות, אני
חושב לעצמי. זה תשובות בית ספר?
מה היו התשובות שלה?
שלה?
אתה יודע, לא, זה לא מוכן, אתה יודע מה עברתי היום?
כן, הילדים שלך.
וכמה קשה היה לי?
כן.
אני כל הזמן התעסקתי עם הילדים, כל הזמן טיפלתי בהם, אולי דקה מנוחה.
נכון.
עד עכשיו. חוץ מזה, אני רציתי לומר לך שאני בכוונה מנסה להיות ארגומנטי, אבל הנקודה היא איפשהו, אני קיבלתי הדרכה בעבר כשאני הייתי בעל תשובה מתחילן, כן, מתחילת הדרך, לפני 12 שנים, שכשאתה מגיע הביתה, ובאמת, והאישה ככה מתיחה את כל... כן. מה תעשה?
כן.
תראה, היא מחכה לרגעים הראשונים האלה, אז נכון, באמת קשה לך ואתה רוצה לאכול ואתה רוצה זה, ואתה צריך פה לוותר, אתה צריך להבין שהיא מחכה לאותם רגעים והם חשובים לה ביותר. אז זה מה שאני שמרתי, זה מה שאני אמרתי, מה שלימדו אותי זה לוותר.
תהיה חכם, תהיה חכם, אל תהיה צודק, תעשה עם הראש כן, תהיה אמפתי, נכון, את צודקת.
אבל מה שאתה אומר זה נתת גיבוי כרגע לבעל כשאמרת בעצם, רגע, תהיה חכמה, תגידי לו את כל מה שיש לך להגיד בעוד 15 דקות, תני לו קודם כל להוריד את הנעליים, תני לו את צלחת המרק. אז הוא היה צריך לומר...
זה תלוי במפלס, מפלס הנרבים.
כן.
במפלס כמה היא טעונה ועמוסה. אני אתן פה עצה פרקטית, את רוצה להרוויח משהו מבעלך, את רוצה להגיע לאיזשהו הישגיות בתחום מסוים, בדיוק, את רוצה כעת יש מכונת כביסה חדשה, את רוצה הנעליים של הילדים נקראו. שנייה, את רוצה להגיע איתו למשהו, אמתיני מעט. Mm-hmm. עכשיו, מצד הבעל, אתה צריך להבין, היא כל היום באמת עם הילדים, סוף סוף היא שמחה שמישהו מבוגר מגיע הביתה, חיכתה לך כל היום, יש עוד שותף, תהיה גם אתה חכם, תהיה גם אתה חכם, שבועי שבועי, חייך אליה, תעשה עם הראש כן, תגיד לה, בכיף, בשמחה, תראה, זה קשה לך, אני אומר, זה טכניקות. זוג שמבין את הטכניקות האלה, והוא לומד ומתרגל אותם, למרות שבהתחלה זה נראה מצחיק, יש זוגות שמגיעים אליי, אומר לי, עשיתי בדיוק, והצד השני אמר לי, עם אצבע מתחת לעין, אומר לי, אתה זוכר מה אמרו לך, זה עובד. ברגע שמתרגלים ולקחת, לא להאשים, לא ביקורת, קשה לנו מאוד עם המילה למה, למה לא מסודר, ולמה לא עשית, ומה, מאוד קשה לנו, ככה לעצמך, לי היה יותר קל, לי היה יותר כיף, אני מאוד אוהב את זה ואת זה, לא נראה לך?
לא בלשון של ביקורת. לא, מה שאני רציתי לומר זה שממה ש...
אלמנט הכניסה לבית, שהוא דומיננטי מאוד.
כן, מה שעלה בשיחה, ראיתי כך, אני אולי אסכם את הדברים. אתה
רוצה לשקף לי.
כיועץ מקצועי, אני אעשה את השיקוף. אתה כיועץ מקצועי, לוקח את הבעל ואומר לו, תשמע, אני אפעיל אותך יותר נכון. אלה הרגעים הראשונים.
אני אדריך, אדריך, אני לא מפעיל.
או כן, או אדריך אותו. כיצד לפעול נכון, איך, ואז אתה תדריך אותו ללמוד, תשמע, זה הרגעים הראשונים, זה רגעי הביקורים, באמת זה הרגעים החשובים לה ביותר, היא שמה לב לכמה אתה, כמה היא חשובה לך, ובאמת, נכון, יש לך צרכים, תנסה להתגבר עליהם, זה מבחינתך. מבחינתה של האישה, אתה אומר, אוקיי, תשמעי, זה נכון של הרגעים הכי חשובים, ולרגעים הכי זה, ואת ממש רוצה להגיד לו הכל, וחיכית את כל השעות האלה, והלך קשה עם הילדים. אבל תביני, אני לא קודם כל את החמש דקות, עשר דקות, שיריד את הנעליים, שישים את נעלי הבית, נראה את הצלחת מרק שלו, תנסי להבין את הצרכים הפיזיים שלו. וזו הדרכה לאיש, זאת הדרכה לאישה, כשבעצם פה יש לנו תמונה משלימה של הקונפליקט. הקונפליקט המולד, או הקונפליקט הטבעי הזה, של רגע ההגעה הביתה, ששניהם צריכים להיות מודרכים איך להתמודד עם הסיטואציה, עם הרגע הזה. כן, אנחנו נשמע עוד איזה קטע מוזיקה נחמד.
בשמחה.
שיר טוב, ונחזור חזור. אחרי ששמענו את השיר הנפלא, אנחנו חוזרים אליך, יעקב. אני רוצה לשאול אותך, מה זה אומר בעצם חיי זוגיות בריאים, שהאישה עובדת על המידות של בעלה, והבעל עובד לאישה על המידות? וזה הבית היהודי? עבודה על המידות אחד של השני?
כן, שאלה מצוינת, הרב דניאל. איך מישהו פעם אמר שבתוך הבית היהודי יש איזשהו קאוצ'ינג. הכוונה, העצמת תכונות שממילא יש לך אותם, ואנחנו איתם פורצים קדימה. ובוא נראה למה אולי רמזת בשאלתך. יש מקום שהרי הקדוש מביא שהתפקיד של אשתך בעצם בעולם, היא לא הגיעה לעולם הזה בשביל עצמה. היא הגיעה על מנת לתקן אותך. זאת אומרת, תבין, אתה בעצם חייב לה את כל המסלול של החיים שלך, במקרה ובעזרת השם זה מצליח. ואז בעל יגיד, מה אני חייב לה? היא עושה לי את המוות, הורגת אותי, אין לי יום אחד מנוחה, מה אני חייב לה? היא עושה לי, היא באה בשבילי יותר טוב שלא הייתה מגיעה בכלל. צריך להבין שהקדוש ברוך הוא לא יכול לדבר איתנו ישירות. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך האישה. האישה היא בעצם מראה.
זאת הוא יכול, אבל אנחנו לא כל כך ראויים, אני חושב.
טרם. אנחנו עוד לא ראויים.
עוד לא.
כן, הוא יכול, הוא כל יכול.
בעזרת השם, אני ראויים, אז כן, הוא ידבר איתנו.
כן, אנחנו לא כל כך. מה הכוונה של מראה? כמה עם פנים לפנים? אם אשתך מזהה אצלך איזשהו חיסרון, או אתה חוטף ממנה איזושהי ביקורת, דע לך שזה מין איזשהו דיסק שהקדוש ברוך הוא הכניס לה לראש. והיא פולטת כמעט כמעט בלי משים. בזה הקדוש ברוך הוא רוצה שתתקן את עצמך. אל תכעס עליה. האישה היא מראה. על מראה לא כועסים. אתה עומד מול המראה ומסדר לעצמך את העניבה. העניבה עקומה. אתה שובר את המראה, אתה כועס על המראה. מה יש לך לכעוס על אשתך? כל מה שהיא אומרת לך, קודם כל אנחנו רואים את זה מהציווי של האבות, לגבי שרה, שמע בקולה. אנחנו רואים שיש הנחיות של כל הגדולות במשך הדורות, שמנהיגו דורות, בעל ששמע לאשתו, הרוויח וניצח. ויש גמרא שאומרת, וקרן נשותיכם על מנת שתתעשרו. כבד את אשתך, אתה תרוויח מזה. שמע בקולה. ברגע ששמעת בקולה, הרווחת. ואז ממילא אישה מוציאה מאיתנו את המידות הרעות, המגונות, הקשות. זה לא בושה, לפעמים אני אומר לזוג, תהיה קצת חנון בבית. לפלפון כזה. וזה נורא מקומם, מה אני אהיה, למה מי בכלל? לא. מה פתאום, ואיפה הקטע שלי כגבר? אני אומר לו, הקטע שלך כגבר, ברגע שאתה שומע בקולה, ואתה מכבד אותה, יותר מה שאתה מכבד את עצמך, מה שנקרא, מכבדה יותר מגופו, זה הגבריות, בזה אתה זוכה. אתה לא, פה אתה מקבל את הכבוד הגדול שלך, פה אתה נהיה מלך.
בעצם, אנחנו, הגברים,
קשה לנו.
מגיעים בית המדרש, ויש לנו ככה את התול הלאומי בראש, אנחנו כבר יודעים בדיוק מה פסק השולחן ערוך,
כן.
לומדים את הגמורה, ואת הטור בית יוסף, את השולחן ערוך, ואישה לא תגיד לי מה לעשות, אלא אני בא, אני יודע מה, לי יש את האמת בראש.
כן.
ואז אני מגיע הביתה, והאישה פתאום ככה חולקת עליך, ובפעמים...
בלומדס.
השאלה היא, כן, היא חולקת עליך, היא אומרת משהו, ואתה איפשהו חושב אחרת. השאלה היא פה, היא אפילו לא החברותה שלי. היא אפילו לא יודעת ללמוד כמו שצריך.
מי בכלל שתגיד לי
מה לעשות? מי בכלל שתגיד לי מה לעשות? מה פתאום שאני אקשיב לה?
מה פתאום?
אז רציתי להגיד כאן, דווקא יש אמת ויש אמת לאמיתה.
אוקיי, יפה.
וכתוב שהדיין צריך לדון, חושן משפט, הלכות הראשונות, צריך לדון דין אמת, אבל דין אמת לאמיתה. מה זה, מה ההבדל בין דין אמת לדין אמת לאמיתה? אמת, תורת אמת נתן לנו, ברוך השם. ברוך אשר בחר בנו, תורת אמת. אבל צריך להיות מכוון למציאות. צריך לדון את הדברים שהם יהיו, אתה צריך לעשות את האקטואליזציה, מה שנקרא, את הרלוונטיות
למציאות. לשטח.
עכשיו, אישה, יש לה איזושהי בינת לב, בינה ליבה או בעל לב מבין, בינה יתרה ניתנה לנשים, שיכולה לראות מתוך המציאות. ואילו אנחנו באים מתוך התול הלאומי, אנחנו מהכללים אל הפרטים, היא באה מהפרט אל הכלל, אלא מתוך, היא באה מהשטח יותר. יותר מטטלת ויותר מחטלת, זה לכוון במציאות. ולכן, גם אם אנחנו מחזיקים את האמת, כדי שהדברים יהיו מכוונים, אז רק זכר ונקבה, חשיבה כזו מולידה. היא יכולה להוליד פירות, פירות אמיתיים, כשזה בעצם מכוון אל המציאות. האמת מכוונת אל המציאות, וזה אמת לאמיתה. חז"ל אומרים שמי שלא דן על פי דין תורה, פי התורה אחר בין ערכותיו, אבל מי שלא דן על פי המציאות, תאום פורה מתחת לרגלה. כך שזאת ההשלמה. למעשה רואים את זה אפילו בחשיבה הקבלית, אם אנחנו מסתכלים על שיבת המלאכים שמלכו בארץ אדום. ואם לא חיה ונחבור, תחתיו שאול מרחובות הנער, למה הם בעצם מתו? כתוב עליהם מיתה. אז אומרים חז"ל, חכמי הקבלה, מכיוון שבעצם להם לא הייתה בת זוג. רק להדר בן מיטבל, בת מטרד, בת מי זהב, אז מוזכרת שם אשתו ושם העיר, ושם עירו פאו, מוזכרת שם אשתו, ואז רק על ידי החשיבה הזכרית והנקבית, כחשיבה משלימה, פה אין שבירת הכלים.
פה הם זכו.
פה הם זכו.
ופה יש המשכיות. בדיוק. ופה יש קיום.
בדיוק. כי אז יש תולדות, יש פירות, יש הולדה לחשיבה, או דרך חשיבה. אני חושב שזה לא רק ההצלחה. היא נזקקת פה לתמיכה, איך אומרים בעולם המערבי, מאחורי כל גבר מצליח.
יש אישה.
יש אישה.
כן, זה בעצם סוגל לנו את המעגל, שבעצם האישה היא בונה. כמו שאמרת, היא באה מאלמנט הבינה. גברים שכלתנים, גבר פועל מהראש, מהשכל. לאישה יש לה איזושהי תכונה הרבה יותר גבוהה, איזשהו חוש ריח, שאנחנו כגברים לא תמיד יכולים להבין את זה. אם אישה אומרת, מישהו נכנס הביתה והיא אומרת, שמה, זה לא מצא חן בעיניי. הבחור הזה, אפס משהו, לא מריח לי טוב. שמה בקולה. קיבלה חוש, היא הולכת להציל אותך.
אינטואיטיבי.
אינטואיטיבי. היא אומרת לך, תשמע, איתו אל תעשה עסקים. לא יודעת למה. יש לי משהו פנימי שאומר לי, לא ילך. ולפעמים שווה להקשיב. תראה להגיד משהו בקשר ל... כאילו, מה, כל דבר אני אקשיב לה, מה, אני באמת יהיה כזה חנון. מה הולך פה? הוצאתי דיסק שקראתי לו הבעל כילד, הבעל כמלך. פה בעצם נדרש מאישה להיות מאוד 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 חכמה, רגישה. תביני, בעלך חייב את קומת המלכות שלו. הוא חייב לקבל ממך על מנת שהוא יוכל להשפיע ולתת לך. הוא צריך לקבל ממך לדעת שבבית הוא מלך. חבדי אותו. אל תיכנסי איתו בכלל ללמדנות. מה, באמת חברותה שלו? גם אם הוא טועה, אל תראי לו שיש דברים שאת יודעת יותר טוב ממנו. כי הזוהר באמת, הזכרת, אומר שבעל ואישה זה כמו ירח ושמש. הירח, אין לו מדלי כלום. הירח מקבל מהזוויות של השמש.
לת להם מגרמה.
לת להם מגרמה. אישה דומה לירח משתי בחינות. היא כל הזמן בדינמיקה, כל הזמן משתנה. חצי חודש היא מתמלאת, חצי חודש היא מתרוקנת. אנחנו רואים את זה בפיזי, במבנה הביולוגי של האישה. אישה זקוקה לך, אישה רוצה שיהיה לה בעל מלך בבית, אבל את רוצה שהוא יהיה מלך? אל תשכחי שהוא גם ילד. תני לו, איך אומרים החבר'ה, בקטנה, תני לו את ההרגשה שיש לו על מי להתרפק. תתייחסי לה, ללפעמים, לקטנוניות שהוא זקוק לה. אל תלכי איתו ראש בראש. ואז ממילא הוא ירגיש שיש לו למי לתת. הוא ירגיש מלך, הוא ירגיש, יש לי כמו איזה אמא בבית. אנחנו אומרים שלמה המלך מתייחס, אנחנו אומרים את זה בשבע שירים, פעם אחת רעייתי, פעם אחת אמי, פעם אחת ביתי. זאת אומרת, מערכת הנישואים היא מאוד דינמית. אנחנו בחיי המשפחה, פעם אני מרגיש כמו אבא של אשתי, פעם אני מפנק אותה כמו ילדה קטנה. זה כבוגר, ילד, הורה בפסיכולוגיה, ובשוטף, ביום יום אנחנו באמת בקו אחד, בוגר מול בוגר. אבל אל תשכחי, איך מישהי אמרה לי, אתה צודק, יש לי בבית חמישה ילדים ועוד ילד. זה נכון. הוא לא יודע איפה הוא שם את הנעליים. תביא לו את הנעליים. מה את מתחילה? מה אתה בוחק מילד קטן? מה אתה לא יודע איפה שמת? מה אתה לא יודע...
שימי לו... השאלה שלי היא, אבל זה גם... זה נכון גם הפוך?
אם זה נכון הפוך.
כן, האם גם הבא צריך לתת לו אישה פן להתרפק, וגם... בכל. הוא צריך להתייחס אליה כאל ילדה.
בטח.
גם כאל מכה וגם כאל ילדה.
גם כאל מכה?
מלכה וילדה.
מלכה.
מלכה וילדה.
עכשיו יש לנו מכה. המכה 11.
לא, 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 חס וחלילה. זה לא.
מלכה, אוקיי.
כמו שאתה אמרת, אתה אמרת לגבי הגבר שהוא מלך וילד.
כן.
למעשה, מה שמתבקש זה שוויוניות, פמיניזם.
א', זה נחמד, זה כיף. איזה כיף זה לפנק את אשתך. מה יש? זה מוסיף. נכנס למיטה לפניך, תביא לכוס קפה. תהיה רומנטי. בחרת כוס הכי יפה, שים על זה חתיכת עוגיה. תביא לי משהו לשתות, שופט לי איזה כוס קפה בתוך כוס חד פעמית, והכל מהצדדים לוכלך. אצל אישה היא זקוקה, במבנה אישיות של האישה מתבגרת הרבה יותר מהר. ככה הקדוש ברוך הוא עשה את העולם. אישה הרבה יותר בוגרת במהות שלה. במהות שלה. היא מתעסקת עם דברים יותר, יותר קשים, יותר איכותיים. גבר מאופיין יותר בקטע הילדותי שלו. אנחנו לא עוזבים את זה. יש לי איזה חבר שהסיעה אותי, אמר לי שהוא מרצה באיזה בית אבות לפני סקנים. הם אומרים לו, אנחנו רק כרונולוגית בגיל נראים מבוגרים. אנחנו כולנו צעירים, אנחנו ילדים קטנים.
כן, כן, זקן זה, 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 זה צעיר שיזדקן בתר אמת.
כן.
פתאום נגמר הזמן, time's up, והחיים ככה ניצבים מולו.
רבי נחמן אומר, עשו להיות זקן, לשמור כל הזמן על החיות, על ה... אפילו הילדותיות, תהיה בבית, תהיה שמח, תרקוד, תשיר, תעשה שטויות. מילתא דשטותא. מסופר על אחד התנאים בגמרא, שחכמים באו לשאול אותו שאלה, והסתכלו דרך החלון לראות הוא נמצא, הוא לא נמצא בבית. הסתכלו, ורואים אותו רוכן על הרצפה, הולך על ארבע, עושה דיו לבן שלו, הבן שלו על הכתפיים. וכך הוא משתשע איתו, ואחר כך הוא על הגב, והבן יושב עליו, ואחר כך חשב ולמד איתו. דפקו בדלת. אז הוא אומר לה, וואי, איזה מזל. שלא הגעתם פה לפני כמה דקות, הייתם מוצאים אותי, לא. מה אנחנו רואים? טוב, זה כבר אולי לנושא אחר, לחינוך ילדים ולהזדהות וכל הדברים. לא לאבד את הילדותיות. יש לך בקטע ילדותי, גם לא לבקש, לא להתבייש לבקש. אני, גברים פעם אומרים לי, תשמע, אבל איך אני אגיד לה את זה? אני, מה זה מתבייש? בעניינים של אוכל. הוא אומר לי, עושה את האוכל הזה כבר שנים, לפעמים בא לי משהו. תדבר. אנחנו קושרים את זה למה שאמרנו קודם. תדע איך לבקש. בני זוג יכולים להשיג אחד מהשני כמעט הכל, אם אתה מוצא את העיתוי הנכון, עם החיוך הנכון, לא יהיה בהאשמה, אלא בצורה של בקשה, אתה יכול להגיע להרבה דברים. כיף לך, מאוד. כיף לך.
כיף לשמוע, כיף לשמוע, אני אגיד לך. מה עם הכלים הטיפוליים שאנחנו לוקחים מרבי נחמן? אני יודע שאתה מדבר על זה, על שיטת הזמרה.
כן.
לחפש נקודות, לעשות קומפוזיציות, ליצור יצירות ומוזיקה עם תווים, ולחפש את הנקודות הטובות בני הזוג.
כן.
מה אתה מרחיב בעניין?
הוא הביא שם בתורה ריש פי בית, שנקרא תורת הזמרה. אני חושב שזה באמת אחת התורות החשובות, להתאמץ. זו עבודה. למצוא נקודות זכות. פשוט עבודה. יש לי זוג שאני מטפל עם כבר הרבה מאוד זמן, חודשים ארוכים. קשה לי להביא במקרה הזה את הגברת למצוא נקודות זכות בבעלה. הבוקר קיבלתי ממנה מייל, תראה, איתי הוא כבר יותר נחמד, אבל למה הוא גם לא נחמד עם הילדים? ריבונו של עולם, עובדים חודשים, שהבחור יסביר פנים אלייך, שיהיה לך כיף איתו, ברוך השם. תגידי לו, בעלי, אני מרגישה שאתה משתנה. כיף לי, זה עושה לי טוב. תני מילה טובה, לחפש בכוח זכויות אצל בן הזוג.
מאיפה זה נובע שאנחנו לא עושים את זה?
למה אנחנו כל הזמן ביקורתיים ולא מוצאים את הטוב?
יש לנו נטייה כזאת בעצם לכולנו, ככה היא צריך הדרכה בשביל לצאת מזה.
כן.
לא יודע מה קורה עם אנשים אחרים, יש להם מידות יותר טובות, אני לא יודע. אבל אני חושב שכשאני נגעתי בנקודה הזאת והיה אכפת לי מעצמי, למה אני נוטה לכיוונים האלה, וחשבתי לעצמי, אנחנו חושבים שאנחנו מתארים מציאות. וזה לא נכון.
מתארים עם היי.
תיאור מצב.
לתאר.
כן, אנחנו מתארים את המציאות. אני אומר לעובדות.
אתה משקף לה.
כן, בדיוק. זה השתקפות, לא יותר מזה. ובעצם אנחנו לא שמים לב שאנחנו בעצם פועלים פה ומעצימים או מחלישים.
כן.
עם המילים שלנו. ויש למילים שלנו לא רק תיאור מצב, אלא יכולות לשנות את המציאות על ידי שאנחנו מוצאים נקודות חיוביות. אם אני מוצא נקודה חיובית, אז אני מעצים בעצם. זאת העצמה. אז פה חשבתי שמכיוון שאנחנו לא כל כך קולטים מה המשמעות של הדיבור, אם היינו מבינים את עומק העניין, את כוח הדיבור, אז היינו...
אני אספר לך משהו. אתמול, ברוך השם, זכיתי ועשיתי תענית דיבור. אני מדבר כל כך הרבה שטויות כל השנה. יום אחד, לא קורה שום דבר. אז יש סדר, תעני דיבור. אז בתחילת הסדר הוא מביא שם, גם בשם הנועם אלימלך, שתעני דיבור של יום אחד בשנה, וביחד עם ספרי תהילים, זה שקול כנגד 65,600 תעניות. ואז פתאום נפלה לי שהיא הבנה. מהו כוח הדיבור? אם חזל באים ואומרים, שתוק! שתוק יום אחד. מישהו פוגע בך, שתוק. איך אנחנו אומרים, אין העולם עומד, אלא על הבולם פיו בשעת מריבה. פגעו בך, אל תדבר. אתה באותה שנייה, אולי מציל איזה חייל שושב במערב, אולי אתה מוסיף עוד זכות לרב מרדכי אליהו. אל תדבר. איזה כוח, זה שתיקה. איך הרב לזר אומר, כל ימי גדלתי בין חכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. אל תדבר. הדיבור היה, קראתי פעם איזשהו מחקר שעשו ביפן, אני לא יודע, עם צמחים וכל מיני כאלה. במקום אחד גידלו צמחים ושרו להם. לא יודע, אולי גם רקדו להם. ועשו להם שמח, מוזיקה. במקום שני, בדיוק אותו צמח. רק נתנו לו את המים שלו. אותו צמח שהייתה סביבו אווירה טובה, פתאום הוציא עלים גדולים. פתאום פרח, היה מבריק.
אגב, זה מחקר שנעשה...
מחקר אמיתי.
על ידי יפני, בשם אמוטו, והוא נעשה גם בארץ. אמוטו הגיע לארץ.
שכוח.
והוא עשה את זה יחד עם סטודנטים ישראלים באחד מאוניברסיטאות פה בארץ. ואחרי זה היה המשך למחקר הזה.
הוא בדק אם עלות את טיפת מים.
כן, טיפת מים.
זה מדהים. זה נכון. אתה יודע, אני שמעתי את ההרצאה הזאת, הנה אני מדבר איתך... אנחנו כעת באמצע הלילה, ועוברת לי צמרמורת בכל הגוף. איזה מוסר זה מבחינתנו מול בן זוג ומול ילד, ילדים. מה יהיה עם הטיפת מים? טיפת מים אחת מול כמה את מתוקה. איזה יפה את. כמה שאת מקסימה. בדקו אותה אחר כך בזכוכית מיקרוסקופ, היא ממש נראה כמו פתית שלג. יפה. לקום מול הטיפה אחרת. למה עשית את זה? את לא מתביישת. בוא נשליך את זה רגע על חינוך ילדים אפילו. למה לא עשית שיעורים? כמה פעמים אני אמרתי לך לסדר את החדר? מה קורה? ואותה טיפת מים נהייתה מצ'וקמקת, מסכנה, מפוחדת, קטנה כל כך. איזה מוסר זה לנו. אם בדומם טיפת מים פורחת ממילה טובה, או עץ נהיה אחר, מול בני אדם, מול נפשות. איזה נזק אנחנו עושים לבן.
שני מסכנות צריך להגיע, גם שדומם הוא לא דומם.
שהוא לא דומם.
זה א', זאת אומרת שהכל חי, והכל במקור החיים.
כן, כן.
והדבר שני, הרי סוף סוף האלקטרונים נעים סביב האטומים, זה הכל חי, כל תוזה, מחדש בטובו בכל יום תמיד מסע בראשית.
כל היסודות.
אחרת הכל אפשר להיות עין ואפס, ברגע אם אין תנועה. אין תנועה בלי מניע, זה החוק הראשון של התרמודינמיקה, אז בודאי שיש מניע.
שאלת מקודם, ממה זה נובע?
כן.
אני אגיד לך. ועוד פעם, זה נקשר לחינוך ילדים ועל האחריות שלנו כהורים מביקורת שאנחנו כילדים ספגנו, או בצבא, או בבית ספר, כל הזמן. הישגי, למה לא הצלחת, ולמה עשית, ולמה, ולנו לא אמרו את המילים, כמה אני אוהבת אותך, כמה אני אוהב אותך, בן יקר שלי. אז לא הבאת תעודה מי יודע מה. העיקר אתה חי, שמח, מוותר לאחים הקטנים שלך. אתה כזה מתוק. זה האמא הנכונה. בזה אנחנו מוצאים את אותו הזמרה. בזה מוצאים את הנקודות הטובות.
אתה אומר לי עכשיו פרויד.
פרויד, מה זה משנה? אני אומר לך מה שהריבוני שלו אלא רוצה.
כן, אני רק אומר, רוצה לומר לך שגם פרויד היה יהודי.
כן, שהוא היה מזיגמונד פרויד.
כן.
הוא זכה לארוחות ימים, ל-85, לא צחוק.
כן. הוא היה לו יורצייט 60 שנה, לא מזמן.
אני לא חוגג את ההילולות של
פרויד. לא, אף אחד לא חוגג את הספק. צריך לדעת שאת הרעיונות הגדולים שלו הוא לקח מהיהדות.
כן.
זה מה שרציתי לומר.
ברוך השם.
ברוך השם.
ברוך השם. זהו, אז זה בעצם תורת הזמרה, וזה טיפ ענק. אני אומר לזוגות ששומעים אותנו היום, ממחר בבוקר, בעזרת השם, תתחילו למצוא זכות. בעלך קם, הולך לעבודה, ברוך השם. הוא לא שיקור מתגולל במיטה. דבר טריוויאלי. תודה. מביא פרנוסה, תודה. הלך לעשות קניות, בעלי היקר, כמה אתה עוזר לי? אתה עושה בכוח.
אתה מתכוון לומר שהיא צריכה, קודם כל לומר את זה לעצמה, וגם, ואז אם מספיק תהיה משוכנעת, היא גם תוכל לומר את זה לא, בצורה כזאת שהוא כאן יוכל להאמין לה, שהיא אומרת לו את זה באמיתיות, ולא מעמידה פנים. ואז מילה זה יכול לפעול.
ואז זה גם מרגיל אותו, וואי, שמעתי מילה טובה. אז כמה הם פנים לפנים? אתה אומר מילה טובה, הצד השני מחזיר לך. אין... וזה באמת מתחיל, כמו שאתה אומר, בן אדם צריך להיות בזוגיות טובה עם עצמו. אנחנו מלכים את עצמנו הרבה. אנחנו מבקרים את עצמנו הרבה.
אתה לפני כן אמרת שפעמים שאז האישה נזכרת ואומרת, רגע, רגע, זה מה שאמר לך יעץ נסרין. אז אתה כאילו, אתה מדקלם לי, אתה מדקלם לי.
לא נורא. אני אומר, תדקלמו.
כן, אז אני אומר שבעצם צריך לזכור שזה מתחיל ככה. זה יכול להתחיל ככה. עם טבע זר, אבל טבע זר נעשה טבע שני. וטבע שני נעשה טבע ראשון.
נכון.
וטבע ראשון נעשה אחר כך אתה עצמך, ואחר כך אי אפשר בלי. וזה בעצם הסוד שמלאכי השרת משתמשים בו, נעשה ונשמע. כי זה מכה מכת הדף פנימה, אחר הפעולות נמשכות
על הלבבות.
בדיוק כזה. איפשהו שינוי מה-exterior into the interior, מבחוץ פנימה.
מבפנים.
כן.
אני יכול לבקש ממך משהו?
כן.
עד עכשיו אני סיפרתי סיפורים. גם אתה בתחום. בוא נשמע, תן לנו גם אתה איזושהי חוויה או איזשהו סיפור מעניין שאתה חווית בתחום.
טוב, אני... טוב, אתה תנחה את התוכנית ואני אספר למה לא.
סיפורים.
אני אגיד לך, היה לי מקרה שאני באמת טיפלתי פה, הוא הגיע לדרך הצבא. היה רסר שהתקשר אליי, אמר לי שהוא שנתיים מחוץ לבית.
יש עוד רסרים בצבא אגב?
כן, בטח.
לא שייך להיסטוריה.
לא, בטח. יש... זה תפקיד חשוב. אפשר בלי
רסר. בלי אספם.
בלי משמעת. ודווקא אני... הוא היה אדם עדין נפש. די עדין. אתה יודע, בדרך כלל שזה מין תתמיד כזאת לרסרים. לא, הוא היה דווקא אדם עדין. אולי האיסורים שהוא עבר ככה מרקו אותו, אני לא יודע, אבל...
מתנות.
שנתיים מחוץ לבית. 10 ילדים. אישה לא מוכנה לשמוע דבר ולא חצי דבר. ובאמת, המקרה הגיע אליי ממש ממש לפני... זה כבר היה שם טוען רבני ברקע, והם הגיעו כבר לפגישה אחת בבית הדין. ואני אמרתי שכשהוא הגיע אליי, אמרתי, תשמע, אני יכול, אני אשמע את כל מה שיש לך לספר, וראיתי אותו כל כך כאוב, אבל ראיתי דבר מעניין. ראיתי דבר מעניין. בכל מהלך השיחה איתו, שערכה בערך 3 שעות, כל הזמן הטלפון צלצל, וזה, היו הילדים שלו, והם מאוד אהבו אותו. והתרשמתי מאוד שמדובר באדם מאוד רגיש. הוא עונה להם בצורה מאוד אנושית, ומאוד מאוד מאוד אוהבת. והוא מטפל בעניינים הכי קטנים שלהם. ונורא התרשמתי איך שהוא מחוץ לבית, שאלתי אותו, אתה מפרנס? אתה מפרנס? אני, הכל עליי, כל הבית עליי, שנתיים. ואתה ביקרת בבית? לא ביקרתי שנתיים בבית. ואיפה אתה פוגש את הילדים? מחוץ לבית, אני פוגש אותם שם, כאן. התרשמתי מהצילות הנפש שלו, שבימים של מצוקה, אתה יודע, דרך כלל יש כל מיני בעלים שאומרים, תשמע, זה מטילים עליי סנקציות, אז אני לא אקבל כל כך אחריות, הם מתחילים לשחק עם המזונות, אבל הוא לא עשה את זה, והוא פשוט הרגיש שהוא דואג לילדים שלו, ואשתו עשתה איזשהו מעשה שהוא צריך להסתדר איתו איפשהו.
כתוב כרחם, אבל בנים, כן. זה לא צחוק.
בנים, בנות, הכל. ונפגשתי עם בני הזוג. קודם כל פגשתי את האישה, שבהתחלה לא מהירה, פגשתי בדרך עובדת סוציאלית, אמא עובדת הסוציאלית, הייתי צריך פשוט לנסוע מעצמי לנסיעה מאוד ארוכה, קרוב לשעתיים. והסכימה, העובדת הסוציאלית הסכימה לשתף פעולה, לשכנע אותה לבוא אליה הביתה. היא לא הסכימה לפגוש אותי, אבל אצלה, שעובדת הסוציאלית מסכימה, כן, כך נהיינו שיחה. היא ראתה שלמרות שאני שחור עם זקן, ועם קרניים ככה מאחורי האוזניים, על כל פנים אני לא טורף, והתחלנו לשיחה מעניינת, והצלחתי איפשהו לשכנע אותה, שכדאי לחשוב על משהו, על, על, על כירוזי אבא של הילדים, 20 שנה, זה לא בא ברגל, הילדים.
בכל זאת.
בכל אופן, בואו ננסה לעשות משהו. והיא הסכימה, אם אני אנחה אותו, כי היא ראתה שבעצם הכל כאן מתנהל לטובתה. לטובת הילדים, לטובת המשפחה. ואני קיבלתי ממנה טיפה, טיפים מה היא הייתה רוצה, שיקרה כדי שנוכל לקדם את העניין. ובאמת, היא רצתה שהוא יזכיר דירה, ושהוא יקבל אליו את הילדים. לדירה הזו, שלא כל העומס יהיה עליה, כי היא לא יכולה לחשוב בכלל מרוב עומס.
עשרה ילדים,
היא מטפלת ומטפלת, אין לה זמן לכל הדברים, היא פשוט כל כך עסוקה עם היום-יום, היא טענה שפשוט הוא השאיר הכל והלך, למעשה, טוב, הוא לא יכול לחזור, הוא מאוד רצה לחזור, אבל... והוא שכר דירה, וריאת אותה, התחיל לקבל את הילדים אליו. התחיל לשלוח לשישי שבת אוכל.
אוכל.
ולאט לאט, איפשהו...
התחילו לשלוח את עצמה.
התחילו להתחדש, הקשר התחיל להתחדש, כי באופן טבעי, אז הילד שולחים השבת, וזה לא שולחים, וכך לאט 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 הם התחילו לדבר על בסיס יומי. על בסיס יומי. זה לקח קצת זמן, היו הרבה מטענים. זה התחיל, כמו שאמרתי, עם טבע זר, עם חרדות, עם פחדים קצת, אבל לאט לאט הם התרגלו לשמוע אחד את השני. ולדבר לא רק על נושאים רשמיים, ולא רק על הילדים. ולאט לאט הם התחילו לדבר גם על...
הלבבות התחממו.
בדיוק, טיפה יותר התחממו. רק שאיפשהו, באמת זה ארך כמה חודשים.
להכין את הממחטה או שיש לזה happy end?
רגע, חכה, אל תמהר. אני לא אגלה לך את הסוף.
אוקיי. מאזינים במתח.
היא ממש שיתפה פעולה. היו שם כמה ילדים בעייתיים איפשהו בתמונה. יד אחד שלפחות יצר כל הזמן סכסוכים בלי להתכוון, הוא פשוט הילד שהיה אמור פשוט לקום וללכת, לתפוס כנפיים ולעוף, הוא כבר הגיע לגיל 24-5, אבל עדיין היה שם בין ההורים. והריבים, הסכסוכים היו בינו לבין האמא, כשכל פעם בעצם האמא טענה שהיא לא מקבלת מספיק גיבוי מהאבא, והוא קצת איפשהו ריחם עליו, כי הוא חסר עונים, והוא גר אצל האימא, ובסך הכל, יש שם איזה כל מיני קנצ'ים כאלה ש... אני אגיד לך את האמת, במקרה הזה, זה ערך אולי שנה, שנה וחצי. הם לא חזרו.
לא חזרו.
אבל מה שקרה, זה שהתברר, בסופו של דבר, שהוא נתן את כל הצ'אנסים. הוא נתן הכל. כספים, הזדמנויות.
יחס.
ביקשתי ממנו לקחת טיפול רפואי, טיפול פסיכולוגי, הוא לקח טיפול פסיכולוגי. ביקשתי ממנו לקחת טיפול פסיכולוגי, היא לא לקחה את הטיפול הפסיכולוגי. ביקשתי מספר ילדים, ושיתפתי פעולה, וזה היה מין מערך כזה, שתפל לי מול העובדת הסוציאלית שצמודה לאמא, מול הפסיכולוג שלו, מול הפסיכולוג של הילדים, וכך, ולשמוע בצורה מורחבת, ולנהל את כל המערכה הזאת, לאן הדברים מובילים. האישה הייתה מוסדת על ידי אימא שלה שלא הסכימה בשום פנים באופן שהבעל יחזור. כבר גרה שם.
על זה לא דיברנו בכלל. תפקיד החמה במערכת.
והחמה שם איפשהו קצת תקעה את ה...
שרפה, לא רק חימימה.
בדיוק. ושם, ובאיזשהו שלב הוא התגרש כשהוא שלם. כשהוא הגיע אליי, הוא באמת היה כבר לפני אסף גירושין, אבל הוא לא היה שלם עם עצמו. הוא בכה. רק כשהוא הגיע בסופו של דבר לגירושין, הוא הגיע שלם עם עצמו.
עם ההחלטה.
אז אמנם לא היה לזה happy ending, אבל אני סיפרתי זה בכוונה תחילה, כי כשאתה בחרת סיפור עם אותו... אז שידרתי על אותם תדרים.
דומה.
אני רוצה לומר לך, שהיו שני מקרים, לאחרונה שטיפלתי בהם, ושניהם היו עם happy ending, אחד מהם היה ממש 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 על סף גירושין, מדובר על אנשים שונים מאוד, הוא תימני ואשכנזיה, מנטליות שונה לחלוטין, גם מבחינת, לא הבנתי איך הם נפגשו בכלל, אני לא הבנתי בכלל איך מעיקרה מייקה סבר, כי כשראיתי את הדמויות, והם אמרו לי, הבעיה היא בעיה מנטלית, אנחנו עכשיו הולכים לפרק את החבירה על... ואיפשהו ככה התחלנו לעבוד על זה, שבעצם לא יכול להיות.
על המשותף, על המשותף, לא על המפריד.
כן, כן, אבל שהיה שם משהו משותף, והיה שם נסיעת חן, והיה שם יופי, והיו רגעים יפים, ודיברנו על שיטת הזמרה ועל העצמה, והם היום חיים יחד, והם צריכו איפשהו להיות על הגל הנכון. זה הסיפור, סיפור של הצלחה. הייתי צריך להעביר אותם לעוד מנחת נישואין שגרה באזור שלהם ועשתה קאוצ'ינג הלאה, אבל בסך הכל זה הסתיים בהצלחה. אנחנו נסיים את התוכנית, יש לך עוד אולי דברים שהיית רוצה לומר למאזינים או טיפ קטן לפני סיום?
אולי בתוכנית הבאה.
תוכנית הבאה, יפה מאוד. אז מי שבאמת ירצה לפנות אליך, איך הוא יכול לפנות אליך או להשיג או לקבל ממך ייעוץ או הנחיה? או...
כן. קודם כל, הם יכולים להתקשר לפלאפון 052, זה הנייד.
אז אולי תגיד לנו אותו באמת
כן.
בכל רם.
בכל רם. כן. 052-720-3-140. אני חוזר, 052-720-3-140. יכולים גם להיכנס לאתר, למי שיש לו אינטרנט, יכולים להקיש בגוגל יעקב ארנברג, ובעזרת השם יש לנו שם כמה עמודים, יכולים להיכנס לאתר ולכתוב לי. אנחנו נעשה הרבה תפילות לפני כל ייעוץ. אגב, אני עושה, אני עומד לחבר איזושהי תפילה למנחה נישואין. זה לא צחוק. זו בקשה גדולה, אנחנו לפני כל עסקה, כל דבר, אנחנו רגילים להתפלל. ואם שוכחים שאתה מקבל זוג, כמה צריכים לשתף את בורא עולם, שייתן לנו את המילים הנכונות בפה, שנוציא את הדברים הנכונים, שיצאו מלב נקי, ויכנסו למקומות הנכונים בלב של האנשים.
אני כמעט משוכנע, ואני אומר את זה בצורה הכי צינית שבעולם, כמעט משוכנע, שאהרון הכהן, לפני שהוא הולך לעשות שלום בית,
הוא עשה תפילה.
עשה תפילה. אין ספק שזה מה שצריך לעשות, בטח בכל מה שנוגע לשלום, לשמו של הקדוש ברוך הוא. זה הוצאה מהכוח אל הפועל של שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ממש תכלית הבריאה. לא זה אומר הארי הקדוש שבשביל זה נברא העולם. הגענו לקיצה של עוד תוכנית, האמנתי כי אדבר. תודה רבה לך, הרב יעקב.
תודה רבה, הרב דניאל.
מאוד נהננו לשמוע אותך.
כן, זה הדדי.
את הטיפים ואת ההשערה. את הסיפורים המדהימים. אז באמת תודה רבה לך בשמי, בשם המאזינים. הטכנאי שמעון שני, אנחנו רוצים מאוד להודות לו. אנחנו מודים ליעקב ארנברג, מנחה הנישואין. בעזרת השם, ניפגש בשבוע הבא בעוד תוכנית של האמנתי כי אדבר. תודה רבה לכם.
לילה טוב.